השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ערב טוב. אמנם סיימנו את פרשת ויקל בשבת, אני רוצה להזכיר נקודה משמעותית בפרשה זו. זו הפרשה שמופיע שם הכי הרבה פעמים המילה לב. חכמי לב, נדיבי לב. ספרתי 14 פעמים את הביטוי לב. לב, ליבו, ליבם. עכשיו, מה שמעניין, זה חוזר על עצמו בנדיבי לב וחכמי לב. אפשר לומר שכשהלב פתוח, אז שני דברים עיקריים באים מדי ביטוי. הנדיבות, יכולת הנתינה והיצירתיות, שתכונה גם חוכמה. וכשהלב סגור, אז אלו שני הדברים העיקריים שנפגעים. הנתינה והיצירתיות. אפשר אולי גם לומר שכמה שאנחנו בנתינה, אנחנו משאירים את הלב פתוח. וממילא גם היצירתיות, אותה חוכמת לב, ממשיכה להיות, ממשיכה להתקיים. עכשיו יש גם תופעה, שבן אדם בא עם לב טוב ומאשימים אותו בכוונות הופכיות. אחד הדברים הכי כואבים שמישהו בא לעשות טוב ומייחסים לו כוונות זדון. דוגמה לכך זה דוד המלך. דוד, אבא שלו מבקש ממנו שיקח מזון לאחים הגדולים שלו שנמצאים בצבא של שאול. צבא שאול נערך למלחמה מול גוליית בעמק האלה. וזו חוויה לא נעימה, כי גוליית מחרף ומגדף אלוקים חיים. והוא מבקש מהם, מעם ישראל, שישלחו מישהו ללחם מבו. וכולם אחוזי שיתוק. צריך לזכור שהמפרשים אומרים שהיה להם כבר חוויה עם גוליית. כידוע שבתחילת ספר שמואל, כתוב שארון השם, ארון הברית, נלקח בשבי, הוא היה בשילו, ולקחו אותו למלחמה, והוא נלקח בשבי, ובאותו קרב נהרגו גם חופני ופנחס, הבנים של עלי הכהן. וקלתו של אחת מהם הייתה אז בריון, בדיוק ילדה בן, כשנודע הבשורה המרה שארון השם נלקח בשבי, היא קרא לו אי כבוד. לא המילה כבוד, אי כבוד, זאת היעדר כבוד. מעניין מה צריך להרגיש ילד שזה השם שהוא נושא איתו אחרי זה בחייו, אי כבוד. לאן הוא לוקח את החוויה הזאת? עכשיו, אז חז"ל אומרים שמי שלקח את ארון השם בשבי והרג את חופני ופנחס, זה היה גוליית. זאת אומרת, היה בעצם איזה טראומה, רשומה טראומה מהדמות הזאת. עכשיו, אבא של דוד, איך קראו לו? ישי. הוא שולח את דוד לאחיו, דוד היה רועה צאן. הוא שולח אותו עם מזון לשר האלף, קרא לזה לגדוד שלו. תורם את תרומתו למאמץ המלחמתי. וכשהוא מגיע לשם, דוד מסתכל מה קורה שם. הוא שואל, חבר'ה, מה הסיפור, מה מתרחש פה? אז שיתפו אותו בעניינים. בינתיים אחיו הגדול, אליאב, רואה אותו ככה מתעניין. אומר לו, דוד, מה בכלל באת לפה? על מי נטשת את הצון? הוא אומר לו, משפט, אין זה... כי אם זדונך ורוע ליבך. הולך בשליחות אבא, כתוב שהוא דורש בשלום אחיו, זה פסוק שדומה קצת למה שיוסף דורש בשלום אחיו, ולקבל כזה ביטוי, זדונך ורוע לבבך. איך מגיב בן אדם שבא עם לב טוב, לעשות טוב, הוא שומע כזה ביטוי. זדונך ורוע לבבך. הרבה פעמים זה גורם שהלב שבן אדם נזדה. אומרים שכשמישהו פוגע בנו, זה לא מספיק. אנחנו צריכים גם להסכים להיפגע. ויש את הפוגע, ויש את הסכמה של הנפגע להיפגע. עכשיו, דוד היה יכול בקלות לאבד את ההשראה שלו. כמה שבן אדם יותר מזדהה עם הפגיעות, עם המילים המעליבות, אז הוא בעצם מפסיק להיות בקשר עם ליבו הטוב. וכמה שבן אדם יודע לשים מחיצה בינו לבין המילים הפוגעות של הזולת, אם בן אדם אומר ביקורת, אז אפשר להקשיב עניינית מה הוא אומר. ודוד זוכה לשמוע את המילים המעליבות הללו, הקשות הללו, הוא נשאר בטוב שלו. כשמישהו מנסה לפגוע בנו, אז אנחנו בעצם, בשביל שהפגיעה תעבוד, אנחנו צריכים להזדהות עם המילים הללו. ודוד יודע להאמין בטוב שבו, אמנם זה כואב לו. זה לא אומר שהוא אדיש או מתעלם מזה, כואב לו, אבל זה לא גורם לו להפסיק להאמין בעצמו. וגם שם, בהתרחשות הזו מול גוליית, אם הוא היה משתכנע מהמילים הללו, היה ממש נשבר מזה.
זה לא סתם מישהו, זה אח שלו ועוד אחד בשחור, שזה מישהו יש לו מילה מאוד חדש.
נכון. זה ביטוי מאוד כואב, זדונך ורוע לבבך. ודוד מאמין בעצמו, מאמין במובן הזה שהטוב שבו, והוא, אני מקשר את זה למה שאמרנו על האזכורים של הלב פרשת ויקהל, כשבן אדם מחובר לליבו, אז הנתינה והיצירתיות שלו פועלים. הנתינה וההשראה שלו פועלים. ושהלב נסגר כתוצאה מאותה פגיעות, אז הנזק העיקרי יש נזקי משנה. הנזק העיקרי זה שהנתינה נפגמת והיצירתיות, או כמו שזה נקרא, אותה חוכמת לב. חשבתי קצת על הדמות של דוד, יש עכשיו דיבורים שמזכירים קצת בתקשורת, שהממשלה רוצה למסור את קבר דוד לידי הנוצרים, לידי הוותיקן. וכמובן מלווה בהכחשות, אבל סוף סוף זה חוזר על עצמו, הדיווחים אודות זה כבר כמה חודשים, זאת אומרת, מתפרסמים דברים בעיתונות בחוץ לארץ ומגיעות הכחשות. בכל אופן, אם מדברים על למצוא את ציון דוד המלך שבהר ציון, ידי הנוצרים, זה אומר שיש פה משהו לעורר אותנו לרצות את המקום. כדאי לדעת שמבחינה היסטורית לא בהכרח שקבר דוד זה דווקא בהר ציון, למרות שיש כזושהי מסורת, כי עיר דוד היא למטה יותר. בכל אופן, אבל זה המקום שהתקדש לתפילה סביב דמותו של דוד. היו כמה צדיקים שהיה להם ככה ראייה רוחנית, שהיו מתפללים שם. רב אושר היה מתפלל, אומר הרבה תהילים בקבר דוד המלך. הרבי הרייט, שהוא ביקר בארץ ישראל, הקים דומה, נשקרתי פעם שהוא אמר שם תהילים. וגם סיפרו לי שהרבי מגור, האמרי אמת, זה סבא של הרבי הנוכחי. הוא היה איש מיוחד מאוד. זה בנו של השפת אמת. האמרי אמת הוא בנו של השפת אמת. הוא נפטר בחג השבועות ביורצייט של דוד המלך. הוא נקבר ליד השוק במחנה יהודה בחצר הישיבה שלו. זה היה במלחמת תש"ח. מספרים שהאמרי אמת, כשהוא עלה לארץ, שני הדברים שהוא ביקש מיד שיראו לו, שני דברים הוא דאג להם. א', שיהיה מלמד לבן שלו, היה לו בן קטן, שלימים מילא את מקורו, קראו לו רב פנחס מנחם. שנאמרי אמת, שלושה מבניו היו אדמו"רים, אחד אחרי השני, לא במקביל. זה פנחס מנחם, אחרי שהוא נפטר, נודע בספרו פני מנחם. היו אומרים שמי שנכנס אליו מיואש, רואה את פניו, שהיה לו פני מנחם. אז הוא חיפש מלמד, מורה, שלמד את פני מנחם, והוא מיד רצה שיקחו אותו לקבר של דוד המלך בהר ציון. וכשהוא הגיע להר ציון, הוא אמר, זה לא פה, זה כמה מטרים משם, אבל באותו מתחם, קצת על המשם. זאת אומרת, שוב, המחקר ההיסטורי אומר, כפרי בית דוד זה לא שם. רק אני אומר, זה היה מקום מתקדש כמקום תפילה. ושהנוצרים רוצים את המקום הזה, כי על פי המסורת שלהם זה מקום הסעודה האחרונה של אותו האיש. אמנם שוב, זה בעניין שנבנה בתקופה מוכנת, על כך הם מייחסים את זה לאותו מקום. וזה מעניין שקבר דוד או ציון דוד נמצא בהר ציון. כתוב, יש פסוק בירמיהו, ציון אין דורש לה. אז חז"ל אומרים שמשמע מכך שציון צריכה דרישה. בשביל שנקבל את ציון אנחנו צריכים לרצות את זה. עכשיו ציון זה גם כינוי לארץ ישראל, זה גם כינוי לירושלים, זה גם כינוי להר ציון, למקום הספציפי לרצות את המקום הזה, להתחבר לדמות של דוד המלך. וחשבתי על כך שהדמות שיהודים מזכירים את השם של הכי הרבה פעמים בפיהם זה דוד המלך. לא משה רבנו ולא אבות הקדושי אברהם יצחק יעקב. אפשר לומר שכמעט כל יהודי שמתפלל כל יום ועובר ברכת המזון מזכיר לפחות 10 פעמים את דוד המלך. אתן לכם רק רשימה כזו, למשל בתפילה בפסוקי דזמרה, אנחנו נזמור שיר חנוכת הבית לדוד. אחרי זה אומרים אשר שבתך, אומרים תהילה לדוד. אחרי זה מופיע ויברך דוד את השם לאמור ויומר דוד, זה כבר פעם רביעית. אחרי זה ב-18, כמה פעמים הופיע דוד? הופיע פעמיים, ולירושלים, עירך באחים יתשוב, וכיסא דוד, עבדך. אחרי זה את המילים, את צמח דוד. אני סופר עם האצבעות, הגעתי כבר ל-6, רק בשחרית. אחרי זה כל יום שומעים תחנון, גם נוסח אשכנז וגם נוסח ספרד מתחילים, או ויומר דוד אל גד, או לדוד השם, זה פעם שביעית, אחרי זה שוב פעם אשרי תהילה לדוד, זה כבר פעם שמינית, למנצח מזמור לדוד, ינחה השם ביום צרה, זה פעם תשיעית, ואחרי זה בימי אלול, שומעים לדוד השם מורי ואישי, ושיר שיום, זה 10 פעמים רק בשחרית, 10 פעמים רק בשחרית, ועוד יש לנו עוד אשרי של מנחה, עוד החנון של מנחה, זה עוד פעמיים, ועוד 4 פעמים, 2 בכל 18, עוד בברכת המזון, מי שאוכל לחם מגדיל ישועת מלכו לסכת ומשכו לדוד ולזרוע עד עולם. ממוצע, כמעט כל יהודי מזכיר את שמו של דוד המלך ביום לכל הפחות 10 פעמים. האזכור של משה רבנו הרבה פחות, האזכור של יעקב אבינו הרבה פחות, האזכור של אברהם, יצחק ויעקב הרבה פחות, גם מזכירים אותם. מה שאני רוצה לומר בזה, שיש משהו שחז"ל תבעו לנו, שהכנסת הגדולה, שהם יצקו את מדויות התפילה, את ברכת המזון, שיהיה לנו קשר עם דמותו של דוד. הזכרת שמות הצדיקים, רק הנראה של דוד. כל כך הרבה מזמורים בתהילים, לא כולם מתחילים במילה דוד. זאת אומרת שיש משהו בדמות של דוד שזה מורה לכולנו. נותן לכולנו את הכוח בכל מצב ובכל עניין להתחבר לצד המשיחי שבנו. הצד המשיחי שבנו זה בעצם הצד המתוקן שחפץ להתגלות. זה הצד שלא מתפעל מכל מה שעובר עליו. זה ככה להתעורר לעניין של ציונו של דוד המלך. ומעניין הדבר שגם רבי נחמן אומר, יש לו תורה על תשובה. זה אומר, יש 3 סיבות עיקריות למה בני אדם לא חוזרים בתשובה. מאוד יפה. אומר סיבה אחת, כי אין להם התעוררות. הנה, סיבה להבחון. סיבה שנייה, יש להם התעוררות, והם לא יודעים מה הנתיב המיוחד שלהם. אומר רבי נחמן שיש 49 נתיבים, לכל אחד יש את הנתיב הייחודי שלו. וסיבה שלישית, שבן אדם יש לו גם התעוררות, הוא גם יודע את הנתיב שלו, רק הנתיב הזה סגור. אינני יודע בדיוק מה זה אומר סגור, רק שהוא מתקשה לצעוד באותו נתיב שייחודי לו. אומר רבי נחמן שאמירת התהילים זה פותר את שלושת הדברים, וגם יוצר אצלנו התעוררות, וגם עוזר למצוא את הנתיב, וגם שהנתיב הזה יהיה פתוח. אז זה אני קורא מתוך ליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה עין ג', אומר ככה, מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהילים, כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה. איזה ביטוי זה, יהיה רגיל באמירת תהילים, רגיל. כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה, כי יש נון שערי תשובה. או ממתת שערים, יכול כל אדם לקנוס בהם ולהשיגם. עכשיו תראו, כשמדובר על 50 שערי תשובה, אפשר להבין את זה גם כמדרגות, זאת אומרת, אופק להתקדמות, מדרגה מעל מדרגה, ואפשר לתאר את זה גם כמקום רוחבי, שיש 50 שערים, שלכל אחד יש את הנתיב הייחודי שלו. ולכאורה זה גם וגם, זאת אומרת שבכל נתיב ייחודי אפשר להתקדם 50 מדרגות. זאת אומרת שבן אדם לא יוותר על הגעגוע למצוא את ההתקדמות האישית שלו באותו עניין. עכשיו, אומר ממתת שערים יכול כל אדם לקנוס בהם ולהשיגם. השער החמישים הוא בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו. כי גם אצלו יתברך מצינו בחינת תשובה. כמו שכתוב, שובו אליי ואשובו עליכם. איזה ביטוי יפה. שובו אליי. אשובו עליכם. אומרים שיש ויכוח בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, השיבנו השם אליך, ונשובה. הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי, שובו עליכם. כמו בני זוג, אמנם זה לקחת כאילו רעיונות רוחניים של השם יתברך ולהפשיט אותם, זה מאוד יפה. השיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם. מה זה קדם? קדם זה גם איזשהו עבר ששם הייתה הרמוניה, וגם קדם, חז"ל אומרים, זה הימים שהיינו בהם ברחם. כתוב שאיוב אומר, מי יתנני כי ירחק קדם. שואלת הגמרא, מה זה ירחים חודשים שהם לא שנים? זה הימים שהעובר במאה אימו. ושם הוא רואה מסוף העולם ועד סופו, וזה הימים שהוא שרוי בהם בטובה ממש. וכידוע, כמעט כל הנמצאים פה היו ברחם. הם מתגעגעים לאותו מקום של שהייתה שם הרמוניה ושלמות. אז אז פה נאמר שהקדוש ברוך הוא אשובה אליכם. זאת אומרת, 49 מדרגות זה בהשתדלות שלכם, ואת השאר ה-50 זה בן אדם לא יכול להשיג, על השם נותן לו את זה. בכלל, כמה שבן אדם משתדל, אז הוא זוכה למתנה גדולה מאוד. אומרים בחסידות, שאמרת, תחשבו שהיה איזה כפרי שהיה מוכר מיני סדקית. היום לא משתמשים במילה הזו, סדקית. כפתורים, מחטים, היה עבר בכפרים, מוכר. ויום אחד הוא זכה להציל את המלך. אני יודע, זה תסריט חופשי, איך זה. הגשר עמד לקרוס, שיטפון פתאומי, הייתה לו הזדמנות, הוא הציל את המלך. וזה מאוד יפה לתת בזמן הזה, שכל אחד יבנה תסריט, איך הוא בדיוק הציל אותו, מה הייתה הסיטואציה שנקרתה לפניו הזדמנות שכזו. והעגלה המרכבה המלכותית איבדה את הבלמים והוא קפץ עליה ו... כן, אבל עכשיו זה יותר חזק, זה המלך, זה יותר מה... הפריץ עדיין בבוץ. אז המלך אמר לו, מה אתה רוצה, מה... אז הוא אומר למלך, ההוא המתחרה שלי, שגם מוכר סדקית, אל תיתן לו למכור, שרק אני אמכור. אז למשל בחסידות, שכפעמים הנשמה כל כך יחדה מסוף ומזדהה עם הדברים הגשמיים, שזה היה הסגול, המלך אומר, מה שאתה רוצה? זה כל מה שיש לך לבקש, זה כאילו שלא היו לו מתחרים לכפתורים, שאתה כמה רובל, רק אני ארוויח, אבל זה כל כך... עכשיו, יש לפעמים, מה זה רחמנות של המלך? שהמלך יכול להיענות לו, יכול גם ללוג לו, יכול להגיד לו, הפסדת, יש גם רחמנות של המלך, שהוא אומר לו, תשמע, אולי לא הבנת, עזב אותך מקטנות, אתה יכול ממש לקבל דברים לאין ארוך, לאין ארוך, מכל מה שאתה מדמיין. לפעמים הרחמנות של השם זה גם לעורר אותנו, אומרים בחסידות שכשבן אדם מתעוררת בו מידת הרחמים והנתינה כלפי חברו, שהוא נותן לו משהו שחסר לו, והוא מסייע לו להשיג את שחסר לו, אז ככה גם כן, הקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד, לא רק שהוא נותן לו מה שצריך לפי הדמיונות שלו, הוא מעורר אותו לשאיפות העדינות יותר ששייכות באמת לנשמה, ששייכות למהות של הנשמה. אם בן אדם יכול להשיג מכל טוב, רק בתודעה המאוד רדודה שלו. אז זה בהקשר של של אמירת תהילים עם גם נתינה. באמת שני הדברים העיקריים שאצל רב אושר פיין, שזכינו להזכיר אותו מפעם לפעם, היו לו הרבה דברים בעבודת השם, הדברים העיקריים שלו זה אמירת תהילים וחסד נתינה. אז מעוררים את הבן אדם לאין ארוך ממה שהוא יכול להישאר. שם שיר רבי נחמן אומר, ואילו הממתת שערי תשובה, הם בחינת ממתת אותיות שיש בשמות 12 שבטיה. אם ניקח את כל השמות, ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכולי, אז יש שם סך הכל 49 אותיות. זאת אומרת, זה לא סתם 49 אותיות, זה 49 אותיות שנגיד השערים הללו, שכל אחד יכול להיכנס בהם. כי כל שער ושער, יש לו אות ממתת אותיות השבטים. והנה הכל חפצים נראה את שמך. ואף על פי כן, לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה. ופה רבי נחם מפרט את שלושת המניעות לתשובה שהזכרתי. כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה. זו סיבה ראשונה. פשוט אין לו התעוררות. סיבה שנייה, ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה, אינו זוכה להגיע אל האות והשער של תשובה השייך לו. הרבה אנשים... ההתעוררות שהייתה להם לשוב אל השם יתברך, נגוזה וחלפה, התעדתה, כי לא מצאו את הנתיב המיוחד להם, הצליל שלהם, הייחודי להם, הנוגע לנשמתם. וזה מה שאומר, אפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה, אינו זוכה להגיע אל האות והשאר של תשובה שייך לו, ואפילו אם מגיע לשם, יכול להיות שהשאר של תשובה סגור. ומחמד כל זה, אין האדם זוכה לתשובה. עכשיו גם המילה תשובה, בלשון הקודש היא סובלת ארבעה פירושים. תשובה זה גם לשוב אל מקומי הישן. כתוב על שמואל הנביא שעשה סיבוב בארץ ישראל, ושהוא חוזר לביתו, כתוב תשובתו הרמתה. תשובה זה גם סיום סיבוב של מעגל הזמן, תשובת השנה. זה גם תשובה לשאלה. וזה גם מהאפשרות הרביעית. זה לשוב על השם, המשמעות היותר מוכרת. ועל ידי אמירת תהילים, אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה או מתעורר לעשות תשובה, וגם זוכה על ידי תהילים להגיע אל השער ואות השייך לו, ולפתוח השער. נמצא שזוכה על ידי תהילים לעשות תשובה. בעיירה היהודית היה כינוי, היו אנשים שקראו להם טילים זוגר. טילים זוגר, אומרי תהילים. טילים, לא הדגישו את ה-A, זה תהילים. הרמב״ם במשנה תורה גם כמה פעמים כותב את המילה תהילים, בלי A, טילים. גם, אז טילים זה תהילים, וזוגר זה אומרים. דן בן אמוץ, המנוח, אז שמו המקורי, קראו לו מוישה טילים זוגר, לפני שהוא החליף את זה בכפר הנוער בן שמן לדן בן אמוץ. כן, זה היה שמה המקורי. מוישה טילים זוגר. מה?
תהיה רחוק מהשם
המקורי. כן, אם כי בסוף ימיו הוא אמר טילים. ככה מי סיפר לי, מישהו סיפר לי שהיה אצלו. זה פלא גדול איך העניין הזה של תהילים, יש בעם ישראל את הקשר הזה למילותיו של של דוד. אומרו על ידי אמירת תהילים, אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה, מתעורר לעשות תשובה. גם זוכה על ידי תהילים להגיע לשער בו תשייך לו, ולפתוח השער, נמצא שזוכה על ידי תהילים לעשות תשובה. זה סיפור לבעל שם טוב הקדוש, הוא מאוד היה מקרב את הטילים זוגר, את האנשים הפשוטים. בחבריה, קדיש, התלמידים שלו, הם קצת תמועו על זה, כי הם היו בעלי השגה, הם היו בעלי מדרגות נפלאות, שהכירו את תורת הבעל שם טוב, את השיטה, את הדרך שלו, את ההנחיה הרוחנית שלו, והם לא הבינו מה הוא כל כך מתפעל ומקרב את היהודים הפשוטים שכל מה שהם יודעים להגיד תהילים. אז הרבי הרייץ מספר, זה סיפור שמופיע בפתיחה של תהילים, תהילת יוסף יצחק, זה תהילים החבדי, שסיפור שאדמור הזקן סיפר, שסיפר לו המגיד ממזריץ' שמשו אצל הבעל שם טוב בשבת בצהריים. והבעל שם טוב, ועלה להם בדיוק תמיה על זה, כי לפני זה, באותה שבת, הם ראו איך הבעל שם טוב נוהג בחביבות ובקרבה יתרה עם אותה יהודים פשוטים, מעבר לנימוס, מעבר לקרבה רגילה, ראו ממש שהוא אוהב אותם ומרומם אותם מאוד, והם תמעו בליבם על זה. זה בעל שם טוב ביקש מהם שיעצמו את העיניים וישימו כל אחד את איש את ידו על כתפי רעהו. זה נשמע כמו פתח של ככה חיזיון קבוצתי. הייתה להם עליית נשמה, והם מתארים שהם שמעו מוזיקה עריבה ונעימה מאוד מאוד, כי בכל האמצעים בעולמות עליונים, ושמעו כזו מוזיקה, כאלו נעימות עד כלות הנפש. כלות הנפש זה ביטוי שבן אדם נחשף לכזה אור רוחני שהוא משתוקק להתנתק מהגוף הגשמי ולהתאחד עם אותו אור, שזה היה כל כך נעים ומופלא, במיוחד שנגינה זה משהו שמעורר את הנשמה, את המימד הרוחני שבתוכנו. וממש היו נמסו מהחוויה שם. ואחרי זה בעל שם טוב אמר להם לפקוח את העיניים, כולם נחתו בשלום לארץ, ואמר להם, זה אילו היהודים שיושבים פה עכשיו בבית המדרש שאומרים תהילים, ככה זה נשמע בעולמות העליונים, התהילים המיוחדים הללו. כן, זה טיול קבוצתי, ממש כדאי לקרוא את זה. אם למישהו יש פה חיטת או ספר תהילים כזה, לקרוא את זה שם בתוכו, זה מאוד מרגש.
הוא היה למעלה והוא ראה איכל עם אותיות ענקיות נוספות, והוא אמר, מי זה שאכל שסמוך לשלי? ואכל שלו אפילו יותר גדול משלי, וכשירד למטה הוא ראה שהיהודי הזה בעצם בור בעם הארץ, אבל הוא כל יום גונו פעמיים את אותו פעילים. וזה היה הסוף שלו.
קוראים על פבטה, אבל נקטרים.
בכל אופן, אנחנו נמשיך פה עם הדיבור הזה של רבי נחן, אומר, וזה בחינת נאום הגבר וקם על. זה ביטוי שבסוף ספר שמואל, כבר בפרידה של דוד המלך, כתוב נאום הגבר. נאום, זה כמונה היא דברים שהוא אמר, הגבר זה איש חשוב, וקם על. מה זה וקם על? הרשו רבותינו זכרונה לברכה שהקים מולה של תשובה. מה זה הקים מולה של תשובה? שהוא פתח את הפקולטה של תשובה. כתוב שדוד המלך לא היה ראוי דוד לחטא של בת שבע, רק בשביל להראות שאפשר לתקן. שמאוד יפה לראות שחז"ל לא מסתירים את החטאים של גדולי יום. אז אומרים שהעניין של דוד, כתוב שהעניין של חטא העגל להראות שהציבור כולו יכול לתקן, והעניין של חטא דוד זה שהפרט יכול לתקן. ועד רבה, זה... לפעמים המצבים הללו, הכי שנראה לנו שיש שם היעדר אלוקות, זה אפשר לנסח את זה ככה, שכל אחד מקבל חושך מיוחד בשביל להביא לתוכו אור מיוחד. וחושך מיוחד זה יכול להיות חושך מולד, סיפור ילדותו וכו', וחושך מיוחד זה יכול להיות הכישלונות שלו, השגיאות שלו, הבחירות הלא נכונות, זה החושך. ולשם להכניס אור. דרשו רבותינו זכרונם לברכה שהקימו עולה של תשובה. ונעים זמירות ישראל. איזה ביטוי יפה זה לדוד המלך, נעים זמירות ישראל. כי על ידי בחינת נעים זמירות ישראל, דהיינו ספר תהילים שיסד, על ידי זה הוקם עולה של תשובה. כי על ידי תהילים זוכים לתשובה כנ"ל. זאת אומרת שדוד לא רק הביא דוגמה, הוא גם בעצם עשה פקולטה. ניסד פקולטה נצחית, שעל ידי מילותיו בן אדם יכול להתחבר למקור ולשורש. כתוב שיש כמה דברים שהם קדמו לבריאת העולם. כתוב נשמת משיח ותשובה, יש עוד כמה דברים. מה זאת אומרת קדמו לבריאת העולם? זאת אומרת שכביכול העולם הולך להיברות, העולם זה מצב של הסתרה גדולה, שיסוד התיקון שבו, היכולת להשיב דברים למקומם, למרות הקלקולים הכי נוראים, זה דבר שהוא הרבה יותר מובנה מאשר העולם. זה לא רק שזה אפשרי, רק שיש את היסוד הזה שדברים הם ברי תיקון, אז אפשר לברוא את העולם. שזה רבנו אמר, אם אתה מאמין, יכולים לקלקל. צריך לדעת אבל מי מאמין שיכולים לקלקל. זה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, אלא כדי להורות תשובה ליחיד. להורות תשובה ליחיד. זאת אומרת שכל אחד יכול למצוא את עצמו בדרך התיקון. נמצא שעיקר הוראת התשובה על ידי דוד המלך, ועיקר התשובה של דוד המלך הוא ספר תהילים, שאמרו בהתעוררות גדול מאוד, או ברוח הקודש, שכל אחד ואחד כפי מה שהוא יכול למצוא את עצמו בתוך ספר תהילים, וזכות לתשובה על ידי אמירת תהילים כנ"ל. בכלל כדאי לראוי להזכיר, שמה זה ספר תהילים? זה הפרוטוקולים של ההתבודדויות של דוד המלך. זאת אומרת, הכאב, הוא לוקח את הכאב שלו, ויוצר מזה מנוע לדבקות מול השם. הייתי שיחה של רב אושר, שהוא מדבר על יעקב אבינו. יעקב אבינו הרי הוא מרכבה להשם מדבר, זה מאבות הקדושים. כתוב על יעקב, שלפני שהוא היה אצל לבן, הוא למד 14 שנה בבית המדרש של שם ועבר. ושאלה מה למדו שם, מה הוא תרגל שם, איזה לימוד. בכל מקרה, אמר רב אושר, שיעקב אבינו, את המדרגות הרוחניות שלו, לא קיבל מה שהוא נקרא, מה שהוא נהיה יעקב אבינו, אבינו, כן, האבא של האומה, זה לא מהשנים של שהוא היה אצל שם ועבר. הוא אומר, בשנים, ב-14 שנה האלו של הלימוד תורה וההתקדשות, מקסימום הוא השיג רוח הקודש. כאילו רבו של, כן, זה לא רוח הקודש. אבל את המדרגה הרוחנית שלו, זה בכאב שהוא חווה אצל לבן, בזעקה אל השם, בהתמודדות עם הפחדים, התחבולות של לבן. שם הוא זכה להגיד תהילים, שם הוא זכה להגיע לדבקות עם הקדוש ברוך הוא. הצער, הכאב, מה? מה... אבל זה נחמד איך הוא אומר, מקסימום הוא זכה לרוח הקודש בשנים. קראת בו קצת? טוב. בעיקר, יש דבר שרציתי פעם לסמן לעצמי, עוד לא עשיתי, כמו שאמרתי, אני נותן רעיונות שאני לא מיישם אותם. יכול להיות שיש מי שידבר אליו, ללמוד תהילים במקביל לספר שמואל. כי בעצם ספר שמואל זה התיאור התנכי של הביוגרפיה של דוד המלך. יש גם קצת בדברי הימים. והתהילים זה בעצם ההתבודדויות שדוד המלך עושה עם אותם מאורעות. והרבה פעמים זה מעשיר זה את זה. זאת אומרת, יש תיאורים שמופיעים בתמצות בספר תהילים, והם מאירים לנו את המאורעות בספר שמואל, וכן להפך. אחד שלא ממש דיברנו עכשיו, שזמן דוד עכשיו, זמן להתעורר, להכיר את דמותו. להכיר את דמותו זה לא רק עוד ידע היסטורי או ידע תורני. כי יש משהו בדמות של דוד שהוא נוגע לכולנו. זאת אומרת, כזה נתתי את הפירוט הארוך, שכמה פעמים ביום אנחנו אומרים את השם דוד, מזכירים אותו. עיקר הזדקחות 12 שבטי יש עם ממתת עטויות שהם מבחינת ממתת שרי טוביה במצרים, שהוא בחינת מצר הגרון, שהוא בחינת תשובה אלה. חוויה של מצר זה חוויה מאוד כואבת. כי זה גם הביטוי של צרה. הייתה תודעה רחבה, היא הפכה להיות צרה. עכשיו, מה זה מיצר הגרון? בגרון יש לנו את מרכז הדיבור. מיצר אמיתי שבן אדם גם לא מצליח לבטא את כאבו, לא מצליח לעשות מזה תפילה. אם בן אדם מצליח לבכות ולדבר את כאבו לפני השם, זה כבר עצמו סוג של הרחבה בתוך העניין. לפעמים הכאב כל כך גדול שהוא גם לא מצליח לבטא את זה. אז במצרים אומרים שהדיבור עצמו היה במיצר. זאת אומרת, הדיבור עצמו, עכשיו, מתי בן אדם לא מדבר? שהוא לא מאמין שיהיה לזה תועלת, הוא לא מאמין שיש מי ששומע אותו באמת ומתעניין. אנחנו רואים שכמה שהנוכחות של הזולת היא יותר ברורה לנו, הוא יותר קשוב לדברינו, אז הדיבור שלנו יותר קולח. כמה שאין לנו אמון שמישהו באמת אכפת לו מאיתנו ולדברים יש ערך. זה אומר שמה שאני אדבר. הדיבור בפנים. והדיבור להפוך את הכאב לתפילה. זה הקל לתפילה. אומרים שבן אדם יכול לצוק על ויכול לצוק אל. לצעוק על זה לצעוק מאגו, כאילו למישהו, למה אתה לא עושה לפי רצוני? ולצעוק אל זה ענווה, ויזעקו אל השם וצר להם. כשבן אדם צר לו, אז הוא צועק. ועל כן, אחר שנזדקחו שם ממצרים, אז נזדקחו, זה מהייסורים. תראו, בן אדם לא אמור להזמין לעצמו ייסורים. יש צדיקים אמנם שעושים את זה, בייסורים יש משהו שהוא מזכך. מה הכוונה מזכך? זה מזכך את כל בן אדם בעקבות השגיאות שלו וחטאיו, הוא יוצר כמין מסך רוחני. תקראו לזה איזה, אני יודע אם מכנות זאת אבק או שיש איזה מסך שהוא הוא כבר לא רגיש לרוחניות, הוא כבר נסתר ממנו אור השם. והאיסורים הם בעצם נותנים לאגו טיפול, ריכוך. לחזור להרבה פעמים בן אדם מקוד האיסורים מגיע לאיזושהי ענווה. וכשבן אדם מענווה אמיתית ולא מדומה, אז יכול לשכון עליו אור השם. אז אני אומר את זה בהקשר, על כן אחר שנזדקחו שם במצרים וזכו לצאת משם, ספרו ממתת ימי הספירה שהם כנגד ממתת שערי תשובה, שהם מבחינת ממתת אותיות הנ"ל. עם ישראל יוצא ממצרים, ובשביל לקבל את התורה הם צריכים לספור 49 יום. אומר רבי נחמן, זה לא סתם 49 יום. המספר 49 זה גם 49 יום שבין פסח לשבועות, ו-49 זה גם 49 שערים שיש של תשובה, וזה גם 49 אותיות שיש בשמות שבטי ישראל. ביום ה-50, אז וירד השם על הר סיני. זה בחינת השובה עליכם. בחינת התשובה של השם יתברך. בעצמו, כביכול, בחינת שער ה-50. העניין הזה של המילים של דוד, כתוב גם שפחי כמיים ליבך, נוח פני השם. יום חמישי האחרון הייתי בבני ברק, ו... ראיתי איזה בן אדם שהיה לו קשה ללכת, ניסה לעצור טרם בתוך העיר. ולמרות שזה, הוא רצה לכיוון של הקפצה, נאמר, אני יודע, קילומטר ממה ש... זה לא רחוק, רק בתוך תנועה עמוסה, הקפיץ בן אדם ממרחק כזה, זה הקרבה, והייתי צריך להגיע לאירוע מסוים בזמן. בכל אופן, הערכתי שאפשר להצפיק, אפשר לזכות לזה ולזה. אז הוא אומר לי, טוב, אני רואה שעשית לי טובה, אני רוצה להגיד לך דבר תורה. שהרבה פעמים אנחנו חסר סבלנות, לא מספיק, כי זה באמת הזמן היה לחוץ, זה לא שהוא עוד רוצה לומר בנחת, בוא תשמע, תודה שהקפצת אותי, עכשיו תשמע את הדבר תורה שאני רוצה להגיד לך כשכר על זה. אז ברוך השם, זכיתי לסבלנות, אמרתי, נו, הדקה הזו, אני עדיין אספיק להגיע בזמן. אז זה אני עכשיו אומר לכם, אם אני נותן את כל תיאור הרקע, זה הופך להיות יותר משמעותי. הוא אומר, למה אומרים שפחי כמיים ליבך? למה לא שפחי כשמן או כיין? הוא אומר, יין או שמן או כל משקה אחר, ששופכים אותו מהכלי, נשאר עדיין משהו ממנו דבוק בדפנות. ורק מים נשפך הכל לגמרי, שפחי כמיים ליבך. את הכל, זה הולך טוב עם סיפור הרקע של... אבל שפחי כמיים ליבך. נוכח פני השם. אנחנו אומר שעל ידי שבן אדם גם בוכה, אז הוא מושך השגחה אליו. מעניין הביטוי הזה. שבוע שעבר הזכרנו קצת שהוא מופיע בתורה ראשנון שלוש בחיות. יש בחייה אחת שהקדוש ברוך הוא רואה את צערם של ישראל, אז כתוב שהוא מוריד שתי דמעות לים הגדול. זה רעידת אדמה. ככה מספרת הגמרא מסכת ברכות. הספקנו לדבר על זה בשיעור שעבר, אתם יודעים? נאמר, אמר רב קטינה. רב קטינה זה שם של חכם מהגמרא. שם יפה, קטינה. כנראה היה ענב. פגש את אובי תמיה. אובי תמיה היה מחשף. או בעל אוב, והוא שאל את רב קטינה אם הוא יודע מה זה, מה המשמעות של הרעידת אדמה. אולי אפילו היה מחשף לא יהודי כזה, בעל אוב. הוא שאל אותו מה היא גואה. גואה בארמית זה רעידת אדמה. זה גם שם של מדינת חוף בהודו, שהייתה בשלטון פורטוגזי 400 שנה. איך קראו לפורטוגזי שגילה את הודו? לא אמורים לדעת. לפעמים זה יכול להיות מעניין שמישהו... וסקו דה גאמה. נזכרת? אומרים שספנים יהודיים הכינו לו את המפות ואת הכלי ניבות בשביל להגיע להודו. מה אמרת שהוא מפורסם? נו, ברוך השם. זובי תמיה אמר לרב קטינה, מה היגוע? בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו, שהם שרויים בצער בין האומות, מוריד שתי דמעות לים הגדול. מוריד שתי דמעות לים הגדול. וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. יכול הרעידת אדמה שזה הדמעות של הקדוש ברוך הוא, שהוא זוכר את עם ישראל. עכשיו, זה דמעות של השם. לכאורה עם ישראל בצער. על זה עצמו, שעם ישראל בצער, הקדוש ברוך הוא זוכר אותם. כי זה עיקר הצער שהם שרויים בין עובדי כוכבים ומזלות, ולמדו מהם, ונפלו מהדעת. מה זה נפלו מהדעת? אז באותה תורה, שרבי נחמן מדבר על איסורים, בתורה הראשונה, אומר, עיקר הדעת זה שכל מה שעובר על בן אדם, הכל בהשגחה. בקיצור ליקוטי מוהר"ן, יש ספר שנקרא קיצור ליקוטי מוהר"ן, שכשלומדים ליקוטי מוהר"ן בעיון, אז גם פותחים לראות איך מופיע הקיצור. הרעיון של הקיצור, שרבי נחמן אמר, לקחת את ה... מכל תורה, להוציא ישר את העצה המעשית. כי בליקוטי מוהר"ן הוא מביא את כל ההשגות, את כל הציטוטים והגמרות. בקיצור ליקוטי מוהר"ן זה העצה נטו. אז בעצם בקיצור ליקוטי מוהר"ן, מי שמכיר את הספרות הברסלבית, זה המהדורה המוקדמת של הספר ליקוטי עצות. את הספר ליקוטי עצות זה עצות לפי אינדקס של א' ב', וקיצור ליקוטי מוהר"ן זה עצות לפי הסדר של ליקוטי מוהר"ן. אבל זה מאוד תמציתי, כמו תורה רישנון שהיא... היא פה, יש בה, אני יודע, נאמר, 70-80 שורות, אז בקיצור זה 4 שורות. כי אדם יישב דעתו היטב, שכל האיסורים עם ההשגחה, מהשם יתברך לטובתו. ככה זה המילים שם. יישב דעתו היטב, שהאיסורים בהשגחה לטובתו. לא רק בהשגחה, לטובתו. הביטוי הזה, מיישב דעתו. מיישב דעתו, זאת אומרת, שאם הוא לא מיישב דעתו, אז הוא תולה את זה בטבע מקרים ומזל. זה הביטוי ש... עכשיו תראו מה אומר פה. מזי מוריד דמעות, אני שממשיך עליהם השגחה, כי דמעות הן בחינת השגחה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק, ושבו היבים אחר הגשם, זה הרעות שהולך אחר הבכי. נמצא הרעות, משון ראייה, שהולך אחר הבכי, שהדמעות הן לוקחים חלק הרעות. הגמרא אומרת שבן אדם שבוכה, כביכול משהו מהראייה שלו קצת נפגם. רק רבי נחמן דורש את זה לחיוב. זאת אומרת שהדמעות, בתוך הדמעות משהו נוצרת ראייה. הוא אומר, זה לא סתם ראייה, אלא זה ראייה באומן של השגחה. שבן אדם בוכה, כביכול השם יתברך, רואה אותו. במיוחד שהוא בוכה לא מתוך תלונה, אלא מתוך געגוע, שהוא רוצה להתחבר אל השם. נמצא שהדמעות הם חלקי השגחה והריאות, כי הדמעות לוקחים הריאות כנל. וזה הוא מוריד שתי דמעות, אנו שממשיך חלקי השגחה לים הגדול. מבחינת העקום המושלים על ישראל, מבחינת הרשעים כים נגרש. נאמר, פסוק בישעיהו, הרשעים כים נגרש. עם כל הזמן, מה זה ים נגרש? השקט לא יוכל. במקום להיות בשקט פנימי, יש כל הזמן רעש. אז אומר רבי נחמן, הים, הרשעים, זה הכוונה היא, זה המקומות שעם ישראל נמצא בין האומות. והים הנגרש, ממה הים נעשה סוער? מהדמעות כביכול של הקדוש ברוך הוא. ואז נעשה בחינת גדול, בחינת השגחה, בחינת תפילה, שהוא בחינת גדול כנל. טוב, פה אני מדלג קצת. וזה בחינת דמעות שבוכים בעת הצער. איזה יופי. מי זכה לבכות לאחרונה? זה בחינת דמעות שבוכים בעת הצער. דמעות שבוכים בעת הצער. מאחר שיש לו איסורים וצער, כן, הוא צריך לבחינות השגחה, כדי שיהיה לו ישועה כנל. שיש... זה קצת משהו שדיברנו בשבוע שבר, רבי נחמן אומר, חס ושלום, שהקדוש ברוך הוא רוצה שבן אדם יסבול, תמיד זה לימוד, הכל לטובתו. רק הוא מספר לנו כביכול איך זה עובד. אומר, נותן לבן אדם איסורים, פלוס שלוקחים לו את הדעת. הדעת שהכל לטובה ובהשגחה. זה שני עניינים. כביכול, כשיש דעת, זה עדיין בכל זאת, זה משפיע קצת, אבל זה עדין לגמרי מול כשאין את הדעת שזה הכל לטובה. ואחרי זה, בתהליך התיקון, אז גם כן, קודם כל ממשיכים את הדעת, שהכל הטובה, ואז האיסורים עצמם מתנתקים. אבל זה שני עניינים. זאת אומרת, כשזה מתחיל הלא טוב לאדם, לוקחים לו את הדעת ומביאים לו איסורים, ואז הם פועלים טוב טוב. כי כל דבר, אם אני לא מוצא לו פשר, זה... וכשבא התיקון, אז אנחנו אומר שבבחייה, אז הוא מושך את ההשגחה, את הדעת שהכל בהשגחה. או, כדי שבחור משגיח עלינו כל הזמן. רק אם אני לא מודע להשגחה הזאת, אז גם אני חווה את זה, אני לא רואה את זה ב... זאת כמה שבן אדם יותר פתוח לראות השגחות בחייו, ככה הוא רואה יותר, ככה הוא יותר רואה את זה בפועל. מה? הוא רואה את זה בפועל. על כן מורידים דמעות כדי להמשיך על ידם חלקי השגחה והריאות. כי השגחה והריאות נמשך לתוך הדמעות. מבחינת ישב אוהבים אחרי הגשם, זה הריאות שהולך אחרי הברכי. זה בחינות ויבק חזקיהו בכי גדול הנאמר בעת שחלה. בכי גדול דייקה. הבכי של חזקיהו, הזכרנו שהוא לא רצה להתחתן. למה הוא לא רצה להתחתן? כי הוא ראה שיצא ממנו מנשה. זאת אומרת שהסיבה שהוא לא רצה להתחתן, זה לא רק שהוא לא רצה לבאס את עצמו שיהיה לו צאצא רשע, יכול להיות שגם היה אכפת לו מכבוד השם, שהוא לא רוצה שיצא... אבל בכן, הנביא, הקדוש ברוך הוא הקפיד עליו, והנביא אומר לו, כי מת אתה ולא תחיה, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. עכשיו, יש את המשפט הכי חשוב שהנביא אמר לו, בארמית, בעדי דקבשי רחמנה למלאך. תרגום לעברית. לא, מה? בעדי דקבשי רחמנה. רחמנה זה כינוי של הקדוש ברוך הוא. כבש, הסתיר, בדברים שהקדוש ברוך הוא הסתיר, למה אתה מתעסק? אז פה אפשר לומר שזה שאנחנו לא יודעים עתידות, זה הרחמנות של השם. אם בן אדם היה... הוא רואה דברים, לפעמים אנחנו מאוד רוצים לראות דברים, שיהיה לנו כזו ראייה רוחנית. ואומרים לו, יש הרבה כינויים לקדוש ברוך הוא, שם הוויה, שם אלוקים, שין ד' י', בארמית זה רחמנה. ומה שאני רוצה לומר, שבמה בא לידי ביטוי הרחמנות של השם, שאנחנו לא רואים את העתיד. יש דברים שזה באמת הרחמנות, שאנחנו לא רואים דברים מסתרים. ולחזקיה הייתה לו ראייה רוחנית, הוא ראה דברים, הוא ראה דברים אמיתיים, רק מה הוא לא ראה? הוא לא ראה, הלאה, יש סיפור שהיה איזה כפרי, שהפריץ סיים עליו, שאם הוא לא מביא את ה... יחב לו הרבה כסף, עד יום מסוים את המצב לא יהיה טוב. אז הוא הולך לאיזה צדיק, לא זוכר מי זה היה. צדיק אמר לו, אל תתקרב אליו, זה מסוכן לך, אתה תחטוף, תתרחק ממנו. זה מסוכן לך ללכת אליו. אחרי זה הולך לרבי אלימלך מליז'נסק, רבי אלימלך אמר, תלך אליו והשם יעזור. תלך, תגיד לו שאין לך. אז הוא הלך, כמו שהצדיק הראשון אמר, הפריץ יחטיף לו. פרק אותו. אחרי זה, כשהוא בא להתעשש, לקום, בדיוק עברה שם הגברת שלו, של הפריץ. את רואה, גם היום השיעור הגיע הפריץ שלו. מה, מסקנו במלך? מה?
הכלב של הפריץ, מה זה?
זה מסיפור אחר. מה זה הביטוי הזה? טוב, זה אחר כך. אולי אחר כך. הגיעה הגברת שלו של הפריץ, היא אמרה לו, מה הרבצת לו ליהודי? אתה יודע כמה הוא עזר לי, כמה הוא דאג לי? והיא חיבבה אותו הגברת, היא אמרה לבעלה, אם אתה לא מפייס אותו, מפצה אותו למקור שקיבלת, שכח ממני. הוא כנראה, זה הביל אותו. הוא גם ביקש בסליחה. גם פיצד, מה לא, אתה תיתן לו גם שנה חינם לשקם את העסק ומחיקת חובות. עוד פיצוי ממש. וקים את העסק מחדש, מחקו לו את החובות, קיבל פיצוי. הוא בא אחרי זה לדעות לרבי אלימלך. סופר. ששני חסידים בחוץ שידעו את כל הסיפור, שהצדיק הראשון אמר לו לא ללכת, הצדיק השני אמר לו, ורבי אלימלך אמר לו תלך, זאת אומרת, הצדיק הראשון צדק, אבל הוא ראה רק עד המכות, ורבי אלימלך אחרי המכות. זה בהקשר חזקיה, הוא ראה עד מנשה. השם התברך ראה את יושיהו, נכדו של מנשה, שהמלך בעם ישראל. אז גם לפעמים באדם רואה, הוא לא רואה רק חלק מה... אז לכן, אבל יש פה כלל, שמה שהקדוש ברוך הוא הסתיר, זה לא מול ציווי, זה לא מול ציווי מפורש של ה... אז נאמר פה, ואהב חזקיהו בכי גדול. וכדאי לקרוא, בישעיהו למדי, יש... תפילה שמתחילה במילים מכתב חזקיהו, שהוא בעצם מתאר, אומרים שזה סגולה גדולה, לומר את זה בדמעות, שהוא מתאר את הכאב שלו, שהוא כבר חשב שהוא לא יחיה, והוא לא יראה אור יום, והוא לא יוכל להלל את הקדוש ברוך הוא, והוא לא יוכל להוסיף טוב. אז אמנם, שבן אדם קורא סגולה, שצריך שהסגולה הזו פועלת דווקא שומרים אותה בדמעות, זה סגולה שלא יקרה כלום. רק רבי נחמן היה להגיד... תגיד את זה מכל הלב. זה מאוד יפה, התפילה הזו של חזקיהו. כדאי לקרוא את זה, ישעיהו למדי, כי זה גם נאמר מכתב לחזקיהו. מכתב לחזקיהו, משמע שהוא הפיץ את זה, שהוא כנראה הדפיס את זה. כי זה ביטוי שלא מופיע הרבה בהקשר של תפילה כזאת. אחרי זה מופיע עוד בחייה של דוד, שהוא נפרד מיונתן, על כך בשרת השם, איך שיגיע הזמן. יהי רצון, שנזכה להתעורר את הלב, לזהות את הנתיב שלנו, שהנתיב יהיה פתוח, שנכיר עוד ועוד את דוד המלך. בעצם, דיברנו על כמה עניינים, אבל בעיקר על ההזמנה להכיר את דוד. הרי כל אחד מאיתנו יודע משהו על דוד. להכיר עוד, להכיר יותר עמוק, ללמוד את הסוגיות מחייו של דוד. להכיר קצת את התהילים יותר, מה שנקרא במידה, לא בבת אחת להכיר את כל חיי דוד, כן? אז תודה על הקשב, וברכת המשך שבוע קסום. עם דוד המלך בחיינו.